למרות שזה היה ליד כסלב היום, השם שינוי לא הדבר ליד כסלב. אני רוצה לסיים היום את המאמר שהתחלנו בו בשיחות, בדיבורים האחרונים על העבר הרומנטיקה העברית. אני גם הספקתי לראות את הדברים ששלחתי במייל בבוקר. מה שאני רוצה לעשות כאן עכשיו, קצת אולי הקדמה קצרה לפתרון או לגולת הכותרת של הדרשה שנתן לזה בית יקר, זה פסקה ג' במאמר, המצב הפוסט מודרני ניסויים כסיסים שלא כפשוטו. אגב, המאמר נמצא אצל כולכם, אני שלחתי זה לפני כשהתחלנו את הדיון במאמר, אז לא התפסתי אותו, אבל פשוט תמצאו זה עכשיו במחשב, כי אנחנו נקרא מתוכו. ואני, מה שאני רוצה לעשות, אני באמת רוצה להראות כאן איך שהרב שג"ר התחבט בגילאים שונים שלו, במקומות שונים שהוא לימד את הדברים, בשפות שונות שעמדו לרשותו, שהוא פיתח ואימץ אותם, ומהם יצאו אמירות מאוד שונות אחת מהשנייה. ואני לא מחפש ליצור איזשהו סוג של התכתבות הכרחית איתם, רק להראות את הדברים. אני מתכוון לגבי השיעור של היום, שאני רוצה להראות את את היחס, וכאן אני מקווה שתעזרו לי בזה, רק יצא להציג את העניין שיש בין בדיון שלו על נישואים אזרחיים, כפי שזה בא לביטוי בספר זאת בריתי בעמוד 224. שלחתי צילומים של העמוד הזה במייל לבוקר, וחשוב שיהיה לכם גם את זה איכשהו מול העיניים, כי אנחנו גם נרצה גם שם קצת לקרוא מספר משפטים. ואני רוצה להראות איך שבאמת הרב שג"ר עצמו עבר כל מיני תמורות וכל מיני גלגולים, ובאמת אני מנסה להבין מה הייתה רוחו של הרב שג"ר. אין לי תשובה לזה, כלומר תלוי איפה אתה, תלוי באיזה שעה דיברת איתו, ותלוי מה אתה קורא בדיוק. מה גם שזה גם באמת שונה, לא הרי שיעור שנאמר בית מורשה או נאמר בישיבת שיח יצחק בתקופות שונות בשנות ה-90, ואחרי זה הוא עסק בעניינים האלה בכמה הזדמנות, בכמה תקופות. להרי עמידה בבית יקר מול החבר'ה של הביצה הקטמונית וחבריהם, ושם מדברים איתם על העניינים הללו, כמובן שהתורה שיוצאת מכאן ומכאן היא תורה מאוד שונה, וזה בבית כשמסתכלים ומשווים, קוראים, זה מה שנעשה כרגע בפתיחה של הדברים, נקרא משפטים מכאן, משפטים מכאן, ונראה איך שבאמת קשה להאמין שעם אותו אדם יצאו הדיבורים הללו, השפה הזו, האנרגיה הזו וכן הלאה, וזה באמת מאוד מרתק. אחד הדברים הבולטים באמת שהם מאוד מאפיינים כאן את הפער, זה שברובד ההלכתי עוסקים במשפחה, ברובד של הדרשה עוסקים בזוגיות, ואני חושב שזה בעצמו מאפיין כמובן מרחב שלם. העולם של הזוגיות הוא עולם בין אישי, שבו הדיון והקשיים וההתמודדות עם הקשיים יש לה אופי מסוג מסוים. היא איננה מתייחסת כמעט בכלל להיבט העקרוני הרחב יותר של המשפחה כסדר חברתי, ליחד בין המשפחה לבין הנחות היסוד של החברה, הפנמת ערכים תרבותיים רחבים אל תוך עניין המשפחה. סוגיית המשפחה היא סוגיה לפני עצמה, ואני אומר באופן מחוייך קצת ששני הספרים שהוצאנו באמצעות במכון בינה לעתים, ויקרא את שמר אדם ושני המאורות, הם באמת מאפיינים את שני היבטים האלה. ויקרא את שמר אדם בפירוש מדבר על זוגיות, זה הבעיות של בני זוג שמתחתנים, שכמובן נכנסים לזה גם במאמרים, גם רבדים יותר רחבים, יותר תרבותיים, בין אם זה מאמר של הרב שג"ר עצמו מצוות עונה, בין אם זה מאמר של איתי מור יוסף, לא אזכור את המאמרים עכשיו, ודאי שמשתלבים עוד היבטים, אבל המוקד של הדיון הוא באמת מוקד במישור הבין אישי, האיש והאישה, ומה שקורה ביניהם, מה שאמור לקרות ביניהם, והקשיים שיש שם, והדרכים לנסות לפתור, ולעשות התאמות וכו' וכו'. למדנו שני המאורות שעוסק במגדר, עוסק בהתאמה אפשרית או לא אפשרית בין שאלות של האישה ושל מעמד האישה בתחום המלאכות אישה עשרה לבעלה, ועוד מגוון של תחומים אחרים, איך זה עומד מול ערכים מודרניים של שוויון, של חירות וכו'. זה כבר דיון לרובד אחר לגמרי. זה גם האנרגיה של הספר היא אנרגיה אחרת לגמרי. כשמגיע לזוג ונצא לתת להם מתנה לפעמים, זה כבר די עזל, היום זה כל האופציה, אתם איזה מתנה, כי כבר אין לי כבר ספרים, אבל כשהיו לי יותר ספרים תחת באמתחתי, תמיד התלבטתי מה אני נותן מתנה לבני זוג שהולכים להתחתן. מצד אחד, מה מעניין אותם היום מעמד האישה במשפחה, יש להם בעצם יותר חשוב עד אשר להתעסק איתם כשהולכים להתחתן, ובעיות של פריה ובייה, בעיות של יחסים, יחסי אישות וכולי, מה מעסיק אותם עכשיו עם מלאכות אישה עושה לבעלה? אני חושב שזוג נורמלי לא מתחיל משם. לכל היותר, כשדנים יחד על החופה, כאן עולות השאלות, איפה מקומה של האישה בחופה, וצריך להזכיר את האדמו"ר הזקן, שלעתיד לבוא גם הקלה תדבר, שנאמר כל קלה, ועוד מיני דברים כאלה שעולים ככה בדיון על החופה, בדרך הדיון מחוייך. לא עושים יותר מדי עניין, ואיכשהו עוברים וצולחים את זה, כדי שהחתן והקלה באמת ירגישו נעים ונוח, בעיקר הקלה. אבל המוקד של הדיון בעיקרו, בין חתן וקלה, הוא באמת לא במגרש הזה, אלא כמו שאמרתי, במגרש של הזוגיות. באמת הרב שגר באופן מאוד נוגע ללב, ממש עמדו לפניו, לא רק במעמד הזה שהיה בבית יקר, אלא בכלל הוא ראה לפניו את הצעיר והצעירות, עם המצוקות הקשות שהן לנישואים מאוחרים, בעיות של היצר, בעיות של אובדן האמון במשפחה, וכולי וכולי, וזה נובע גם משאלות נורא קשות. הרבה אנשים בלי אמון במשפחה, בגלל שהם גדלו בבית שכבר לא נותנים בו אמון, בבית שהיחסים שלו לא יהיו טובים, ויש המון בעיות בלי סוף כאלה, שאנשים באיזשהו מקום מאבדים את האמון, לא ברמה אידיאולוגית, אלא ברמה של הקיומית, הם גדלו בסביבה שלא היטיבה איתם, והם ראו דוגמאות אישיות שלא ממש נרד הרגלם, הם מקווים שיהיה להם חיים אחרים, ובתוך כל הערעור והסבך הזה ניצבים אנשים שיש להם המון, גם בעיות, אמרתי, גם בעיות ברמה של הביוגרפיה האישית של כל אחד, גם ברמה של הרוח שמשבת היום בכלל, שמפרקת כל מיני סיפורי על וסיפורי עומק, הרוח הפוסט-מודרנית מאוד חדרה, וזה מציב אנשים צעירים, ולא רק צעירים, אני מדבר עכשיו על הצעירים, שזה הסיפור של הדרשה כאן שבאמת יקר, אנשים מול שאלות מאוד, מאוד לא פשוטות, ומאוד מפרקות ומטילות בכלל ספק בכל ה... ודאי שלדבר על מושגים של קדושה, של טהרה, של ברית, שלוש מילים מאוד טעונות, כשאומרים את זה אלו אנשים צעירים, הם נבהלים מכל אחד לחוד, ודאי שהם שלושתם ביחד, וכשאומרים גם קדושה, גם טהרה, גם ברית, זה כאילו יש כאן איזה מין משקל עודף שקשה להרבה אנשים להכיל אותו. הם רוצים לחיות חיים יותר כלילים, יותר זורמים, יותר מחויכים, יותר פשוטים, ובמידה רבה אני אומר, הקניות האלה, אני... בהרבה פעמים אני גם מקנה באופן אישי, מקנה לחבר'ה צעירים שבאמת אם מצליחים לחיות בכלילות הזו, אני מודיע על האמת, כמה שהגבלתי, אני חי קצת מהנחות קצת אחרות, גם אחרות, לא רק אחרות, אני באמת הרבה פעמים רואה אנשים שאני אולי מראית עין שלי, אולי טועה בערכה, שדווקא השבת הכלילות הזאת, שהיא לא דווקא פוסט מודרנית, היא יותר מחפשים חיים בלי יותר דין וחשבון מול אמיתות, מול איזשהו מראה שתעשי לי לפעמים, אם אתה בסדר או לא בסדר, אתה הלכתי, אתה לא הלכתי, אתה נאמן לברית, לא נאמן לברית. עצם הצבת המראות האלה, שזו צורת החשיבה הדתית, הקלאסית, היא עצמה יוצרת, גם אם לא מודעים לזה עד הסוף, היא יוצרת סוג של קושי, והרבה אנשים באמת, או שמחליטים לנפץ את המראה ומפסיק להסתכל בה, או שמסתבכים עם עצמם בכל מיני סיבוכים כאלה ואחרים, עם הדברים הללו ודומיהם, באמת התמודד כאן הרב שגר, לא הביא כאן את כל הדברים, אבל כאן הוא באמת יצא לדרכו, והציע כאן הצעה במאמר הזה, הצעה שלו על נישואים פוסט-מודרניים, שקושר אותם לנישואים כצמצום שלא כפשוטו, הוא כאן באמת מציע הצעה מרחיקת לכת, שאני חוקך בדעתי, האם באמת, גם אם אני אצליח, אם הוא יצליח, ואני אעשה בעקבותו להצליח לנסח את הדברים מבחינה אינטלקטואלית, מבחינת השפה, שבה אני אעשה את הדברים, האם באמת גם הרגש עובד בצורה, האם גם הרגשות עובדים בצורה כזאת, שאפשר כל כך בקלות לתמרן איתם ולהיפרד מאמיתות יותר מוצקות שמונחלות בבשורת. אם יכולת אני אומר את זה מזווית של נשים, נשים לא כל כך פתוחות למין יחסים כלילים כאלה, אישה רוצה, כמה שאני מבין מה שאישה רוצה, אישה רוצה בבית מעוגן, יציב, שהבעל שהולך לעבודה לא ילטוש עיניים נשים אחרות, ובמילואים לא יעשה דברים לא ראויים, ועוד מיני מחשבות כאלה. היא רוצה במקום, יש בו נאמנות, יש בו באמת ברית במובן המסורתי. מול זה ניצבים אנשים שיש להם את הרצונות האחרים, וכאן יש התנגשויות שהן לא בין תרבויות, או לא בין היבטים שונים, אלא רואים מבדילים בין גברים ונשים. באמת, שהשיח הזה הוא שיח שאני קורא אותו, שיח שרב שגר מעלה כאן, שיח מאוד גברי. הוא לא, אני לא חושב שאישה, גם אישה שגדלה לתוך עולם חדש, היא לא תעמוד בריא, לא בצורה פשוטה, מאחורי הצעות שבה אין בכלל סיפורי עומק, אין בכלל רבדים אפילו קצת רומנטיים, אם אתם חושבות שחושבים שהיום מאוד טרנדי להגיד הלאה הרומנטיקה, הרומנטיקה, המטאפיזיקה, יוק, ואנחנו נשב בעולם אחר, זה נחמד שאומרים לי ככה בגיל צעיר, בקבוצה של בנים צעירים, אחרים צעירים, אני לא חושב שזה כל כך פשוט לומר את זה בעולם של בנות, אני לא חושב שאפשר שדברים האלה כל כך פשוטים. זהו, רק ככה כדי איכשהו לקראת הדברים, אני לא בטוח שאני אוכל לחדש הרבה היום, אני אוכל להציג את הדברים, ופשוט לקרוא ביחד, אולי לומר עוד רק איזה עוד הערה אחת, שהיא באמת, אני זוכר שרב שגר לימד את הדברים, אני זוכר איזו שיחה שהייתה לי עם רב אורי לפני שנים, שהרבה פעמים המסקנות של דיון הן תלויות בשפה שאתה משתמש בה. כאשר אתה ניגש לדיון של נישואים אזרחיים, שזה דיון הלכתי בשפה ההלכתית, אתה בהכרח גם כשתגיע אחרי זה לדיונים היותר רחבים למדיניות של ההלכה וכן הלאה, גם אתה, בעצם העובדה שאתה עכשיו נמצא בתוך שיח הלכתי, העמדות שלך הן מטבעם יהיו יותר שמרניות, יותר נאמנות לעבר. כשאתה נמצא בשיח שהוא לא יונק מההלכה, אלא אתה נמצא בהקשר יותר חפשי, כאן הפתחים לרדיקליות הם הרבה יותר פתוחים. ואני חושב שזאת אמירה ש... מה שאמר הרב שגר על הרמה, דיברנו על זה לפני רגע, שאני לא מחפש אצל הרב שגר הזה לחידות בין האמירות שלה. ואיזשהו מקום, היה לו תפיסה, היה לו מבט על החיים, היה לו מבט על העולם. והמבט הזה, הוא קיבל קשרים שונים ושפות שונות, כך שכאשר הוא ניגש, הוא התכוונן, היום אני למדן, היום אני עוסק, היום אני רוצה לקבוע מדיניות של הלכה בעקבות הפוסקים, אז כמה שהוא ידבר על משפחה, ועל הערך של משפחה בהתפלדות בעולם החדש, אז הכל ילוטה בכיוונים שיותר אפילו פוליטיים. וגם כבר במאמר הזה ממש השאלות פוליטיות ממש. מה הציונות הדתית תעשה נוכח שינויים מפליגים שיש בעולם, ואיך תוכל להתמודד עם נישואים אזרחיים? אני מציע לכם לקרוא את המאמר, כי הוא מאוד חשוב, ומאוד יפה, כתוב מאוד יפה. ומה קורה בציבור החרדי, מה קורה בעולם החילוני, וכאן הוא מציע את ההצעות שלו, אני לא מתחיל לדבר על זה כרגע, רק מספר משפטים. כשהוא מגיע לדבר כאן, בשאלות האלה, מה של השאלה של כל מיני רומנטיקה או סיפורי על וסיפורי עומק, כאן הדיון הוא כבר דיון מהשפה הפוסט-מודרנית, שהוא גם מראש מוביל גם הכל מזורם כאן לכיוונים אחרים. ותשאלו אותי, האם שהרבשגר יחליט מה השפה של אמצעותה רוצה לוודא את עצמו, התשובה שהשאלה לא רלוונטית. הוא יש לו את המבט שלו על הדברים, הוא פעם ידבר כך, פעם הוא ידבר כך, והוא אפילו לא טורח לבדוק האם באמת מה שאמרתי כאן מתאים ומזכיר את ההלצה לרב סולובייץ', שכמובן בהקשר יותר מצומצם, שפעם הוא נתן שיעור ברמב"ם בשיעור אוניברסיטי, שבוע אחרי זה נתן שיעור בתורה ואמר הפוך, השאלות התלמיד הרמב"ם אמר הפוך שבוע שעבר, אז התשובה שלו הייתה היום לא עוסקים באחרונים. כך הוא פתר את העניין, ויש לי איזה משהו מאוד נכון, עכשיו אני לומד מה שהיא לומד כרגע, מה שהיה שבוע שעבר, בשבוע הבא, זה לא ממש מעניין. כאן זה יותר מרחיק לכת, כיוון שכאן באמת אנחנו נראה שגם הדיבורים, אופי הדיבורים, המסקנה של הדיבורים, האנרגיה של הדיבורים, היא כל כך שונה, שהיא הולכים פשוט להיות ער לשונות שיש כאן במקומות שונים בדברים שהוא מדבר. טוב, אז אני רוצה עכשיו, בשבילכם, נתחיל דווקא מזאת בריתי, אני מתחיל, יש לכם את הצילום, סרקתי שלושה עמודים, עמוד 224, רק נקרא יחד, אני אגיד תוך כדי כמה הערות שקשורות ל... הוא דן כאן בפער על היחס של קידושין, האם קידושין זה רק הקדושה, או גם הצד האנושי, הרב ולדברג, גם הרנקין.
בדיוק יושב על דברים שאימדנו אתמול בהלכה, אני כבר עשינו בשיעור בהלכה,
התפיסה
של הרמב"ם,
התפיסה
של
הרייבד,
מה זה נישואין, מה זה קידושין, מה זה
זנות,
ממש
הזכרנו. אוקיי, טוב. אז כאן המאמר הזה באמת מאוד יפה, אני גם שומע אותה בקולו מדבר את הדברים, כי שמעתי את השיעורים האלה במקום הזה כאן, עם הלוח הזה. אבל אני בכל זאת רוצה לקרוא כמה דברים שהם נורא נגעו בליבי, ואני אקרא דברים דומים גם כאן, אבל בהקשר שהוא מאוד מאוד שונה, בואו אני מתחיל לקרוא. אם יש לכם את העמוד הזה 224, אני מתחיל בפסקה אחת לפני האחרונה, החלה הזו שכמה עולמות נטבעת גם בשאלת הנישואים כיום. רואים? יש לי שכם? מתי נסיד ארבע? החלה. בסדר? הבעיה שהנישואים האזרחיים מעוררים אינה עניין הכפייה הדתית בלבד, אלא גם תפיסת המשפחתיות עצמה. לכאן לפנינו אתגר רוחני מסובך. מצד אחד, אל לנו לכפות על הזולת החילוני מודל משפחתי שהוא אינו מאמין בו. הנושא הזה שנלווה את המאמר עד סופו, שבעצם הבעיה של הציונות הדתית, אני מדבר כאן ממש במונחים פוליטיים, לא פוליטיים של כנסת, אלא פוליטיים במובן של פוליטיה, של סדר חברתי. כאן באמת המשגה מלווה את זה, שהאדם כמונו, נקרא לזה כך, לא יוכל בשום אופן להכיר ולסבול שאנחנו נכפה משהו על מישהו. זה דבר שמנוגד להפנמת ערכי החירות והשוויון, שאי אפשר לסבול רעיון כזה שאיזשהו גוף בשם הערך קדוש ככל שיהיה, אנחנו נכפה על מישהו ערכים שהוא לא מאמין בהם, שהוא לא חלק מהם. זאת נקודה שהוא מלווה אותו לכל ערך הדרך. אז כן, מצד אחד לא תהיה כפייה, ואסור שתהיה כפייה בשום סוג. מצד שני, עלינו להמשיך להאמין במודל המשפחה הדתי, ולא להפנים בגלוי או בחווה מרכיבים מתפיסת העולם הליברלית החילונית בתוכנו. זאת נקודה שהוא יגיד את היותר יותר תקיפה בעוד כמה משפטים. מה שבעצם אומר כאן, שלא להתבלבל, גם אם אנחנו עושים להימנע מכפייה לחילוני, אבל מה שהרגע אלינו, אל מודל המשפחה בבית פנימה, כאן להכניס ערכים, וכאן אני חושב שיש לי אולי ויכוח עם זוהר, ששאלתי לפני שבועיים, להפנים את הערכים האלה לתוך המשפחה פנימה, כולל למה שרב נועם העלה את שאלת המטריאלות או משהו כזה, זה בעיניי דבר שהוא ממש פסול. ומה שהרב שגר מזהיר כאן, שצריך להבחין בין משפחה באובן האינטימי, המסורתי, שיותר מביא את רוזנצוויג, מה המשמעות שלה, של משפחה באובן הפנימי, לבין ההיבט הרחב והחברתי יותר, שבו אנחנו לא רוצים לכפות על אף אחד שום דבר. ואז הוא ממשיך את המשפטים הבאים, שהם נורא חשובים. על כף המאזניים מונחת הקדושה. בהקשר שלנו קדושת הנישואין. המשפחה היהודית, כמקום של קדושה, מחייבת טוטליות. אין לי הסכם חוזי, אלא אקט שקידוש הזוגיות והפקעתה מכל מעגל של הסכמיות, תהיה אשר תהיה. כן, ההפשגה הוא נחרץ מאוד כאן. אי אפשר לדבר בשום דרך ואופן, ההפשגה הכיר היטב את שחר ליפשיץ ואת ברית הזוגיות. גם למדנו את זה כאן בשוטר המכון, הוא היה מאוד ער ומודע לאופציה שקיימות היום לפתור את הבעיות הללו עם העולם החילוני וגם ודאי עם העולים החדשים, שזה נכנס גם לשאלות הגיור, אבל זה כבר נושא אחר כאן בספר. בכל אופן, הוא אומר כאן אמירה נורא חשובה. המשפחה היהודית כמקום שקדושה נחייבת טוטליות, כלומר שגם מתעקש גם על הקדושה וגם על הטוטליות. אין כאן ויתור, הוא לא מוותר כאן, הוא לא יגיד, אנחנו היום בעולם אחר, שבו כל מושג הקדושה השתנה, וגם הטוטליות, אין כאן כל כך טוטליות, יש שם אפשרויות, הכל זה רלטיבי, זה רלטיבי, זה אופציונלי. הוא אומר את הדברים האלה כי זה משהו כנע תמיד הנקודה הקשה, וזה משפט מאוד, מאוד משמעותי, שיש משפט עוד יותר חשוב בעיניי בהמשך. הזהות המשפחתית המשותפת והנאמנות ההדדית הופכות להיות נקודת מוצא, המובן מאליו, הנחת יסוד המוצאת לכל אפשרות של דיון. ויש איזו נקודה של הארדקורט, שבו על זה לא דנים. יש במשפחה ערכים פנימיים של טהרה, של אני אגיד בצורה יותר ישירה ויותר גלויה, של יכולת טהרת המשפחה, של הרחקות, של קירוב, של הרחקות, של שבעה נקיים, כל מה שמתלווה למערכת יחסים במישור הזה המיני, וגם במישורים אחרים יש הארדקור של נאמנות, של בריא במובן הכי, שזה לא נושא לדיון. זניחת צורת החיים המשפחתית או הפיכתה לרופפת וחסרת מחויבות אינן אפשריות כלל. אינני מתלבט ומכריע לטובת המשפחתיות. אני אינני מעלה את השאלה, הדרכים המפרקות אינן כלות ברפרטואר אפשרות שהיא כל עיקר. המשפחתיות היא אחת מן הטקטיקות היהודיות הנוספות, כמו הבחירה, ולמעשה עצם האמונה והזהות היהודית. מושג הקדושה, זה גם כן אמירות מאוד נוקבות. זה לא שאני מתלבט ומכריע. אני לא מתלבט בכלל. יש איזה מובן מאליו שאני נולדתי לתוכו, וזאת המסורת המסורת שנחלנו מדורות קדמונים. בזה, בהקשר האישי שבו אני דן על משפחה והמשפחתיות, כאן מערכת המושגים היא בכלל לא עולה לדיון. יש קדושה וברית וטוטליות ונאמנות ושאר השפה מהסוג הזה, היא לא עולה לדיון בכלל. ואז הוא אומר עוד משפט מאוד יפה בשם רוזנצוויג, מושג הקדושה בהקשר זה פירושו קיום בשביל עצמו, שאין לו גבולות, משום שהוא הופך כדברי רוזנצוויג להיות המכלול כולו. החוץ לא מגביל אותו, משהו שאינו קיים מזווית זו. לכן אין כאן צורך להגדיר את הקיום מתוך הנגדה לאשר נמצא מחוץ עלו. כך הקיום הופך לייחוד האינסוף. זה דבר מאוד, מאוד בעל ערך. אדם למשל חי עם אישה. אז השאלה, האם אני רוצה גם לתש עין על אישה אחרת, הוא לא צריך לבוא מתוך איזו עמדה שבה בעצם יש לי יצר לכל מיני כיוונים. אבל מה, אני הרי יהודי ירא שמיים, ומה עשה שאביב שבשמיים אסר עליי, ולכן אני מכריע לא לתלוש עיניים, ודאי לא לעשות מעשים מעבר לנטישת עיניים עם אישה אחרת. כתוב של הרב שגב, אני עומד מאחורי זה, ואני אומר זה כמובן מבחינתי מאוד מאוד, עצם הדיון הזה הוא לא מתחיל, אין דיון כזה בכלל. זה לא שתגיד, אבל כל הניסיון לאמץ איזה מבט התקפי, משהו תוקף אותי מבחוץ, ואני צריך לענות לו ולהתמודד איתו, עצם התנועה הזאת היא תנועה שמשדרת את הרפיסות של עצם ההארדקוד העמוק ביותר. כל אחד יש לו יצרים, כל אחד יכול גם להיכשל, אף אחד לא מדבר כאן על מהלכי השרת. אבל מדברים פה על איזשהו עמדה עקרונית, שאדם ביחס לאשתו, יש פה איזו נקודה של, של, של מוצא, שכמו שרואה את זה, אני ניסח את זה, מה שקורה מבחוץ זה לא מאיים עליי בכלל, כי זה לא באופק שלי. אנשים האחות הן לא באופק בכלל. זאת הנקודה העמוקה של הברית ושל הזוגיות. הן בכלל לא באופק, זה לא שיש כמה אפשרויות. אני יודע, אני ראיתי, לפעמים אני רואה שיש גם דו-שיח שמתנהל, דו-שיח כזה שבעיניי, אני עדיין אומר את זה ככה, שלא תיחסו עליי, שאני הייתי עד בעצמי, שראיתי שזוגות צעירים, נכנס זוג לבית, ואחד אומר לשני, איזה... אחד אומר לאישה שמתארחת, וואי, מתי הסתפרת לאחרונה? אמרתי, וואלה, זאת שאלה שהיא ממש כזאת זרקור, זרקור אדום. מי מדבר ככה לשעה אחרת? ואתה שואל, אתה הסתפרה לאחרונה. איך אתה מעז לפלוש כאן במין... או הסיונה שלך מאוד יפה. כאילו, כל מיני הערות כאלה של אדם שבאמת
נתנו בברית. יש כאן שתי בעיות שונות בעיניי, אני מאוד מזדהה עם
החרדה. בין מה למה?
יש כאן אלף בעיה אחת שהוא רואה את זה בכלל. הוא שם לב לזה,
ובאת,
שהוא מרשה
וכנות כמותו מה. פשוט לא שמים לב, לא רואים נשים אחרות, זה מדהים כמה יש לך אישה אחת. אין, לא ראיתי אף פעם אישה שהסתפרה חוץ ממנו, לא ראיתי הסתכלתי.
הכל יודעים בנימין, קלה לא נכנס לחופה, אבל דוספות אומר, אבל לשלוח לה בשלום אפילו על ידי בעלה עשו.
בסדר שהוא כותב.
אתה יודע.
לא, אני אומר, הדברים האלה, זה זווית של...
זה
בנימין, זה זווית, זווית... זה מה שבנימין מעלה, זה זווית של רווק.
הדו-שיח שלי איתה הוא... אמנם יש התחשבות בזה שהם זוג, הם נשואים, וכן, אבל הדו-שיח שלי איתה הוא איתה.
אני לא מדבר עליה, אני מדבר עליך, אני מדבר עליי כאדם נשוי, אני אומר לך על עצמי, א', שאני לא רואה חלק מהדברים, אני אומר לך על עצמי, אני לא רואה, לא שאני לא מסתכל, לא שאני מדבר עם נשים, לא שאני חי בגטו. ואני אומר לך שכשאופרה אומרת לי לפעמים, מה, אתה לא רואה שהיא בהיריון? אתה לא רואה, לא מסתכל, זה בכלל לא באופק שלי, לפעמים רואים. וב', גם כשאני רואה, מבחינתי סוג של פריצה שהיא בשבילי, היא לא באופק שלי בכלל, להגיד לי אישה אחרת משהו על איך שהיא נראית. זה לא קיים, אני לא מתגבר על עצמי. שבא לי להחמיא לה, אבל אני לא מחמיא לה.
למה אתה מכניס זה למישור הזה?
לא מכניס זה לשום מישור, היא לא נמצאת, אני אומר לך עליי.
מה זה לא נמצאת?
אני אומר לך שזה לא קיים, זה לא
ברכות. בנימין, בנימין, חכה, בנימין, בנימין. בנימין, תקשיב, אני מאחל לך מכל ליבי. שתעמוד תחת חופתך עם האישה אשר תאהב, שתהיה אשת בריתך, ואתה תראה ותבין מה שאמרתי הרגע, אתה תבין כמה שהיא צריכה את זה. כמה שאלה זה חשוב, כמה שזה עושה לה את הניסויים ואת הקידושים.
אני לא מסכים איתך, א', עם כל הפרטים.
היא תסכים איתי אבל, אבל היא תסכים איתי.
אני אומר לך שאני מכיר בחורות שלא מסכימות איתך. ולהגיד כל אנשים זה משהו אחד, זה כבר כאילו... זה לא עובד ככה, כמו שלא כולם.
זה עובד ככה.
ככה יושבות 100 בחורות ואף אחד...
אני מציע ככה, אני אספר לכם בשביל לחייך יחד, מתוך כובד הדיון הזה, שעשינו סרט על הרב שגר לפני שהוא נפטר, נסרטנו אותו בכל מיני הקשרים, זה היה ממש הזדמנות אחרונה, ושאלנו גם אנשים שדיברו עליו. ושם היו שתי נשים שיקרות לליבי, שדיברו על הרב שגר. אחת הייתה רותי בר שלב, ביתו של מוטה גור, שהיה קשר מאוד חזק איתה. והשנייה הייתה רבקה מרים. ושם הסרט, מי שערך את זה, עשה חיבר שנייה מבת יחד. רותי בר שלב אמרה, הרב שגר אף פעם לא...
ישיר
מבט. רגע, איך מי אמרה מה? רגע, שנייה, שנייה. רבקה מרים אמרה, שהרב שגר אף פעם לא הסתכל בעיניים שלי. ומי את תסתכל על הצנות שם, שרותי בר שלב אמרה, הרב שגר יסתכל ישר בעיניים. זה היה ככה, ממש ככה. עכשיו זה באמת נכון, ואני רוצה לומר שאם אני לא על הרב שגר, וזה הדיון היום, זה לא אני, אני לא הרב שגר. אני חושב שהרב שגר באמת, באמת בעניין הזה, היה מאוד, באמת אני יכול להעיד עליו. באמת לא הסתכל...
לא, אני חושב שכל הגברים מעידים על זה.
יש אישה אחת שלא
הסתכלה
בעיניים,
אבל גם לגבי אימא. אני מציע, בואו נלך הלאה, אני שמעתי את ההערה, אני פשוט יכול לא להסכים איתה פשוט, אני חושב שזה גם מנוגד ממש לדבר הכי, להארדקוד הכי עמוק בדמות שלי, ואני חושב שמה שרב אורי ורב אלחם מעלים כאן, זה נמצא ממש בתשתית, אני לא ממש צריך להסכים איתי, אני יותר ממש צריך להבין מה כתב הרב שגר, ומה מונח כמה מילים האלה. אפשר אחרי לדון, אם אני רוצה לקבל את דברים של הרב שגר ואת עולמו או לא, זה כשאלה אחרת. אבל אני רוצה לומר מה הוא אמר, ואיך הוא חי, זאת השאלה שכרגע פה עומד על סדר היום. השלכות כל אחד ייקח לאן שרצה. אני אומר, יש כאן אמירה מאוד נוקבת, מאוד עמוקה, שהיא מאוד שונה במאמר על הרומנטיקה. היא מאוד שונה, הוא אמר לו, היא לא שהיא משהו הפוך או משהו, אבל היא מאוד שונה. אולי נקרא עוד משפט אחד.
הרב דרייפוס, אני רוצה לדעות משהו. לא אמרת רק משהו על הרב שגר ועל איך שהוא חי עם כל אחד אישהו. אמרת משהו גם על עצמך. והרב דרייפוס אמר על עצמו. ואתה אומר גם על הרתיעה שלך.
אמרת עליי.
שאני מצטרף. לא, הוא אמר עליך.
אני מאחל לך שתגיע לחופה,
זה יקרה אצלך. יחדתי לשתיך את זה.
אבל אמרת משהו על הרתיעה שלך, אני יכול להדגיש אותו, כמי ששותף לזה, אולי לא יודע. יש פה כנראה פערי דורות שנעים בין 33 ל-26. אני שותף לזה.
רגע, איפה אני בסיפור?
אתה 33. אני חושב, לא, זה אפילו 30. אבל אני חושב ש... כאן שמת אצבע על שינוי, שהוא באמת שינוי שמתרחש, אני חושב שצריך להיות מודעים אליו, קבל את זה שזה שינוי, ולא חייבים לקבל אותו. זאת אומרת, אני אומר בעיניי, יש, אני רואה שינוי כזה שמתרחש בעולם, אני רואה שיח פתוח, בעיניי הרבה מעבר למה שאולי ראוי וצריך בין רחבים לנשים, בתוך חברה ציבורית דתית, ואני אומר שאני מסתייג ממנו באופן חד וחלק. זאת אומרת, זה לא, ואני חושב שגם ראוי, לא נעדן אותה או נתחבא מאחורי, ככה היה הרב שגר. זה הדברים שאמרת, חשוב שאמרת אותם בצדק.
זה לא, זה בכלל לא הדיון, זה בכלל לא הדיון. הדיון זה אם אתה מסתכל או לא. והאם זה קיים במציאות.
הדיון הוא...
השאלה זה הקיימות במציאות. כשהרב אורי אומר לך, אין, זה לא קיים במציאות, זה לא קיים. אצלי הוא אומר, זה לא קיים.
לא.
הוא לא אומר, זה קיים, אבל צריכים
להודד עם זה. מה שעולה גם בדברים שלך, וגם אולי עלה קצת פה בהערה של אחיה, זה שיש פער, ופער, אני חושב, מוכר ושצריך לסמן אותו. בהקשרים שלי, בתודעה גם שלי, רגע נדבר על עצמי, כי כולם פה מדברים על עצמם, בהקשרים שלי בתוך התודעה שקרובה על עצמי, אני לעולם, אני אומר, לא, שלא אכתב בשפתיי, אבל לא, לא יוצא שאני מעיר לאישה על איך שהיא לבושה, או על איך שהיא... עכשיו, להגיד, אז לפעמים אני רואה, לפעמים אני לא רואה, אבל זה ודאי
משהו
שהוא חלק מהשיח שלי, ורוב השנים אני גם לא אראה.
יש הבדל מאוד גדול בין מה שאני אומר למה שאתה מגיב. אני אומר משהו מאוד פשוט. יש פה אמירה של אני לא רואה, אני לא מסתכל, זה לא העניין, זה לא מעניין אותי, זה לא כלום.
נכון.
יש עניין שאתה אומר, אני בכלל לא מציב פה עמדה. אני לא אומר צניעות, לא צניעות, אני לא יודע בכלל מה אני חושב על הנושא הזה. אני אומר משהו מאוד פשוט, להגיד אני לא רואה, זה משהו שלאורך כל ההיסטוריה הוכח כלא נכון. לך לכל בן אדם שזה, מתישהו אתה מסתכל, מתישהו מסתכל.
השאלה היא לא מה אתה רואה או
לא רואה.
זה מה שדיברנו עליו, כן.
השאלה היא לא מה אתה רואה או לא רואה פיזית. השאלה היא הוא חלק ממרחב האפשרויות שלך, ממרחב השפה שלך, ממה שאתה תופס כמשהו שאמור
איכשהו להצמיד אותו. זה לא שלא רואים, זה שעושים וזה חלק מהמרחב. וצריך לראות את זה ולעמוד מול זה. זה קורה בכל מקום, בחברה הדתית, בחברה החילונית. יש מקומות שזה יותר פרוץ, יש מקומות שזה פחות פרוץ, אבל גם בחברה הכי חרדית והכי אורתודוקסית זה קורה.
אני לא רוצה לדעת על דיון מה קורה. יש פה אמירה, יש פה הזמנה, יש פה,
אני לא ראיתי גבר שאמר לי שהוא לא
זכר. בואו נרוס את הנקודה הזו.
ואני לא ראיתי אפילו אישה שאמרה.
אני רוצה לקרוא עוד משפט אחד. אני מציע...
אני רוצה לדעת מה שאמרתי. אמרתי, ברוך הדברים של הרטייפוס אמר, שבעיניי יש כאן שתי בעיות, אני חוזר על זה. רואים זה דבר אחד. אמרתי, א', שהוא בן אדם מסתכל על זה, זאת בעיה אחת. אפשר להגיד שזה אולי דבר שאי אפשר להימנע ממנו, ואולי הוא קורה בכל חברה, יכול להיות שזה נכון. וב', שהוא בסיטואציה כזאת, עם האישה של אשתו, שהוא מרשה לעצמו להגיד לה את זה. אבל יש גם דברים שאני רואה, ואני לא אומר לאף אחד, כמו שרבנו מרגיש, שאני אלך למילה, זה לא בתחום האפשרות שלי לך, לא כי מישהו אחר אמר לי. כי אני בחרתי, ואני בוחר בזה עד היום, אני לא מצטער על זה לרגע. להיות במקום שדברים האלה הם לא באופק שלי, דקו.
נזכר בבעל שם טוב שאמר הבחנה שיש ראייה, בינם מתקשיב, יש ראייה שמביאה לידי סחירה, ויש ראייה שמביאה לידי תאווה. הראייה של בעץ הדעת ויתר האישה כתוב את המאכל, והראייה של סחירה זה הוריתם אותו וסחרתם. ככה זה הבעל שם טוב. עכשיו, זה בדיוק הנקודה, הנקודה כאן לא מה זה לראות. לראות זה, בקוס כמרו הרי את ההלצה הידועה, כתוב ש... ששאלו את הקוצקר למה שותים יש, הרי כתוב שכל הרואה סותר כי כל היזיר עצמו מן היין, אמר כתוב כל הרואה, אנחנו לא רואים. זו הייתה התשובה הקוצקית, ואני חושב שזו נקודה מאוד עמוקה, זה לא מתוך עודף צדיקות, זה מתוך מצב שבו כמו שהרופא הרבה פעמים, שבא אליו אישה, אם הרופא יראה שמיים, אז הוא לא רואה, הוא רואה את מה שהוא רואה בהקשר המקצועי שלו. אם הוא גם רואה עוד דברים חוץ מזה, הוא באמת מועל בתפקידו ממש, גם בתפקידו הרפואי, לא רק בתפקידו המוסרי, או בתפקודו המוסרי. יש מצב שבו אדם יכול ליצור וזה בשליטה, בשליטה על דבור מסוים, והייתי אומר, כמעט לחלוטין בשליטה, שאדם, אם אדם באמת מחליט מה הוא רואה ומה הוא לא רואה, הוא מסנן לעצמו, והיה לי מיוחד שהעולם כל כך פרוץ, התכונה הזו, או להסתגר ולהתחפר, זה לא אופציה בשבילי. אבל כן, לדעת לשים את הפוקוס ואת המבט על ראייה שהביאה לידי זכירה, על הטוב, על הנצח, על הברית, גם כשדבר על נשים, או לחילופין, ראייה שהביאה לידי תאווה, כאן להבחנה שהבעל שם טוב עובד בלא תוקפה. ואני חושב שכל אחד מאיתנו קצת רגישות, מבין היטב מה זאת הראייה הזו, מה זו הראייה הזאת. זה מאוד מוכר לכולנו. עוד משפט אחד ברשותכם מהספר כאן, זהו. בהקשר הזה, הפקת הפן הטרנסנדנטי מן הנישואים וחילונם הן אכן סכנה. זה מדהים, כיוון שהרי מה שקורה כאן בפרק הזה על הפוסט מודרני במאמר שנראה מיד, הוא לא מגדיר את זה כסכנה, הוא אפילו הולך על זה במובן מסוים. וזה ממש משפטים שממש אי אפשר לא לראות כאן את ההתנגשות. אני אקרא את זה עוד פעם, הקשר הזה, הפקת הפן הטרנסנדנטי מן הנישואים וחילונם הם אכן סכנה, שכן התפיסות החברתיות והתרבותיות המקובלות היום לא יעניקו לנישואים לא מוחלטות ולא מובנות מתוך עצמה, הוא חוזר לרודן סווייגין. כן, זה לא יקרה. אם אין ממדים כאלה של אותה נקודה קשה של מוחלטות, זה לא יקרה, לא יהיה שם ברית, לא יהיה שם כל מה שדיברנו בחמש דקות האחרונות, לא יתרחש שם. ואז הוא אומר, הלאה, אכן, מן האדם הדתי היום נתבעת אינטליגנציה רוחנית גבוהה. מחד, לשמר את תפיסת קדושת הנישואים היהודית, אך מאידך לא לנסות להכילה באופן מולץ על החילונים. זאת אמירה יותר נוחה, יותר פשוטה. בעולם שאני חי, זה אולי אפילו פשוט מדי מה שהוא אומר כאן. בעולם שאני חי, אני חי לגמרי עם עצמי, לא מתוך עמדה שאני רואה את עצמי, איך אני נראה בחוץ, או מה תוקף אותי מבחוץ. מבחינה חברתית, אני לא אנקוט עמדה שתכפה משהו על החילונים. ואז הוא מגלגל הלאה, מציאות פוסט מודרנית זו של ריבוי עולמות, המתבטאת בהשפעתה הולכת וגוברת של תפיסה רב תרבותית, צריכה לעודד את הציבור הדתי, שימו לב, הנושא כאן הוא הציבור הדתי, הנושא כאן הוא לא היחיד, להשעות ולו במידת מה את חלומו לקדש את המדינה החילונית. עולמו הדתי יבוא לידי ביטוי דווקא בטיפוחה של קהילה דתית. שותפותו במדינה תהיה בעלת אופי אזרחי וחברתי יותר, שגם הוא כמובן בעל משמעות דתית, ראשית צמיחת גאולתנו כמובן, מתוך מודעות מלאה לכך שבמדינה חיים אנשים שתפיסת השבת או תפיסת המשפחה שהן שונות ותחל מתפיסתם בתחומים אלו. הסקירה שהציבור הציוני דתי ניצב בפניה נובעת מכך שבניגוד לציבור החרדי הוא טיפח את הקשר למדינה והזניח את בניית קהילתו, ומה שהוא הציע אחרי התעתקות את החומה הדקורטיבית. כפי שניתן גם במקומות אחרים בספר הזה, אין למשפחה במובנה הדתי, כמו גם לאמונה עצמה, והקשר בין אמונה ומשפחה עמוק, מושב בחיים ללא קהילה דתית. לא יזכיר לציבור הציוני דתי לטפח את נפרדותו מהחברה החילונית, נפרדות שאינה מחייבת בהכרח ניכור ועוינות, העשוי שלא להינזק מהליכתו בדרך שהציע ציצי אליעזר, שהוא הציע שנישואים אזרחיים, הוא אסר אפילו לתת, לא רק שזה לא תופס, אלא הוא גם אסר לתת גט, שלא יחשבו שיש בזה ממש. נאמנותו לקהילה הדתית תגד עליי פני הפיתוי לאמץ את מסלול הנישואים האזרחיים, ואז הוא מסכם את המאמר הנישואים האזרחיים. אני חושב שהדברים האלה כאן, יש להם אנרגיה שמדברת בעד עצמה, כלומר, אנרגיה שיש לה לא רק מושב בקהילה, אלא גם מושב בלב שלי, מאוד מאוד, וזה באמת, זאת אנרגיה שאני, גם האמירה כל כך חשובה הזאת, שלא לכפות שום דבר, אלא כי הפנמנו את אחרי התחרות בשוויון, ואי אפשר בשום אופן לאמץ עמדה שתכפה משהו על אחרים, מצד שני גם לא לפורר בעמדה הזאת, לא להציג איזו פתיחות שמשמעותה להרוס את הריגוש העמוק ביותר שאי אפשר בכלל לדבר עליו, כיוון שזה בכלל לא עולה לדיון בהיות אצל עצמו, שכל יהודי שאיכשהו מתייחס לברית ולחסד ולשבועה שיש בינו לבין אשתו ברית הנישואים, איך אפשר, וכאן הוא מציע עמדה מאוד פשוטה, אדם חי נמצא לך ברובד אחר, אנחנו חיים הרי בריבוי של עולמות, בריבוי של זהויות, בריבוי של עולמות, ולכן ההצעה שלו כאן היא מאוד מותאמת, מאוד מתיישבת על הלב. אבל הוא כנראה באיזשהו מקום גם חש בעצמו שזה לא נותן מענה. ולכן הוא הלך גם, זה כבר ניתוח שלי, זה גם פרשנות שלי, לכן הוא, כשהוא דיבר בבית יקר, והציע את ההצעה הפוסט-מודרנית של נישואים, הוא באמת הלך למקום אחר. עכשיו נקרא, אתם תוכלו להרגיש בעצמכם איזה אנרגיה עולה עכשיו במשפטים הללו שעולים במאמר הזה. מה תעשו עם זה, או מה אנחנו נעשה עם זה, כבר לא יודע, זה כל אחד ייקח לאן שירצה, אבל אני חשוב רק להציב פה את העולם של הרב שגר, כי עולם מאוד משייט בין אפשרות שהתרוצצו בתוך הפנימה, ומתוך הענות, אנשים שעמדו מולו, שעמדו בני ישיבה ובית מורשה בשיח, זה דבר אחד. שעמדו שם בנים ובנות מקטמון זה סיפור אחר, וכאן צריך בכלל לפנות, כיוון שכל השפה הלכתית, כל האנרגיה הלכתית, היא להחלטם שהיא באה את המדרש. מה יעשו אנשים אחות שרוצים להתמודד עם הבעיות שלהם ולא דרך המדרש שבית, דרך בית המדרש והשפה הלכתית שלו? אז אני שם קורא כמה משפטים כאן מתוך המאמר, בואו נתחיל. אני סימנתי כאן לעצמי כמה קטעים, אפשר להתקדל לקרוא את הכל, אבל אני רוצה לקרוא את זה ביחד איתכם. הפוסט מודרניסט מתייחס לתפיסה שאני עברתי למאמר בעמוד השלישי בפסקה ג'. הפוסט מודרניסט מתייחס לתפיסה המודרנית רומנטית באירוניה מופגנת. כמו בתחומים רבים, גם העבר, כמו בתחומים אחרים, גם העבר הרומנטית עוברת הסתכלות תהליך של הפרטה. מעבר מהכללי לפרטי, ללוקלי ומהכולל לרגעי. ולא מדובר באהבה גורפת, אהבת חיים, אלא בפולסים רגעים שבאים וחולפים, התנתצויות של אינטימיות. אפילו אידיאל המתירנות השתנה, כבר אינו מבוסס על האמון הגדול באושר שיביא. מנדון לדעו שהמתירנות לא קיימה את הבטחתה, ושאינה צורה בכנפי את האושר הנחשף. לא מוצאה חלופה ממשית למשפחה. תפיסת האושר הפוסט-מודרנית היא תפיסה אירונית של האושר. כפירה בדגם אמיתי ונצחי בנרטיב גדול, ובמקום שבו אין אמת, כולם צודקים. הדרישה לשוויון אינה מבוססת על הזכות המשותפת לכולם, על הראייה שבמקום שבו אין זכות, אין איש הזכאי לתובעה ויתעון לעדיפות על זולתו. השאיפה למתירות אינה זו של החופש הגדול הרומנטי, אלא של החופש הקטן, הכולי. לא גאולה ולא ציפייה לגאולה. זה איכשהו תיאור מצב, תמונת מצב, שאני מוכרח לומר לך שאני קורא את זה, יש לי פרפרים בבטן, כי אני, הוא צודק, זה בדיוק העניין. אני מאמין שהוא צודק, זה לא עולם שאני חי אותו ולא חווה אותו כך, אבל אני באמת חושב שיש היום שינוי שקשה לי גם להעריך עד כמה הוא באמת קיים ועד כמה הוא קנה שביטה. אני חושב שהוא קנה שביטה מאוד מאוד באזורים ירושלמים, באזורים ששייכים לקטמון ולנחלאות. אני חושב שהוא מביא כקודים. הוא רחוק מאוד מתפיסות שניצאות באזור השפלה, באזור הצעירים והצעירות בשפלה, שם הבעיות הן אחרות. יש שלא נקרא באשליות. הקהל הזה כאן הוא קהל של, כמו שאומרים, של אזור חיוג 0-2. ושם התהליכים מאוד מועצים, מאוד מכל מיני סיבות. זה פשוט לא נכון לבוא ולהציג כך את העולם של הצעירים והצעירות, שכאילו כאן כולם יפנימו, כולם יתרו על הרומנטיקה, כולם יתרו על המטאפיזיקה. הרבה קהלות שהן לא ממש דוסיות, הן עדיין רוצות רואות במבחיר ליבן הכרזה של 40 יום קודם, ועדיין רואות בניסויים האלה משהו של הנצח ושל שזה נחקק בנצח, לא בקלות מבטרים על הממדים הללו. אז אני רוצה טיפה לסייג, לא מציג כאן איזה עולם שאיבד לגמרי את הממדים המסורתיים, כולל גם הרומנטיקה המערבית, שעם כל זה שכבר הפוסט-מודרניסט כבר די ציני ואירוני, ציני, אירוני, כל מה שתרצו, אני חושב שזה לא ממש ככה, לא צריך להגזים בראיית כמה זה כבר קנה שליטה. ואני מתרשם שדווקא בעולם שכאן אנחנו מדברים, זה כבר קצת אנחנו מפריזים, הייתי אומר, מפריזים קצת בראיית קצת מוקצנת ומוגזמת שמה שבאמת קורה בשטח. אני אומר זה כל הבחורים שלי, בשביל בחורה שלא אני חושב שכבר קרא את לותר, קרא את ויטקשטיין, קרא את... אני אסתם לא קרא אותם, לכן אני מציע שפשוט... היא גם לא קראת הרב שגר, היא גם לא קראת הרב שגר. היא קראת את העד בעיניים שלה.
אז אנחנו נפגש עם בחורות שכן קוראות אותם, ואז יהיה לנו עולם תרבותי משותף.
אוקיי, לא, אני לא יודע. אני לא יודע. אני רק אומר שיש הרבה בנות, בגלל שהבנות באופיין הן יותר שמרניות, מטבען כי אישה יותר שמרנית, יותר עושה את הביתיות ואת הבית. אבל
השאלה
האחרונה
ממש
מהותני,
ברמות
כאילו מדהים מטריד. אני לא נבן מזה, זה הרע שחיקית שהיא לא מבינה, כבר עכשיו רבע לאחת תכף, אני אומר רק עכשיו. אני לא נבן מזה, זה מהותני, יש עדיין למהותנות גם מקום בעולם, זה לא הכל התפרק עדיין, וצריך לעבור תהליכים באיטיות, אני אמרתי לך ש...
דווקא אני צועק את כל הנשים.
אני לא חושב שצריך ללכת להקצנות. גם אמירה מהותנית היא לא אמירה פסולה. יש משהו נורא חזק, תקרא לזה בשם אחר, לא מהותני. יש דברים שבאמת הם נורא חשובים לי. אני לא מוכן לוותר עליהם. וגם אם תקרא לי 1,000 פעם שאני מהותני, וזו העבירה הכי גדולה שאני עובר בעולם הזה, אני מקווה שזה לא יגרע חלקי בעולמות למעלה בגלל שאני קצת מהותני. זה לא מפחיד אותי בכלל.
לא, אבל רק, האם באמת הבנות אבל שאתה רואה את שמחיים,
אני חושב שתמיד איזה מובן שמרני, מבחינת האורחות הלבוש, מבחינת ההתנהגות, אז הם מתנהגים כמו שהם מתנהגים היום בחברה צעירים. מבחינת תחפור פנימה, ואני כבר עשיתי את זה לא מעט פעמים, יש אלפי שעות מאחוריי, לא פחות, אלפי שעות מאחוריי, שיח עם חבר'ה בגילאים שונים ובקשרים שונים, כל המעריצה הירושלמי וכו' וכו', אז אני יודע מה אני מדבר. בשפה של חשבון, גם בחורה שימצא אורחות חיים יותר לייטים, יותר ככה, אתה מדבר איתה על דברים של משפחה, דברים שזה, אני יודע מה אני מצפה. הדבר האחרון שאתה רוצה לראות איזה בעל כזה, שובב כזה, שהוא ככה ככה, קצת ככה, קצת ככה, יבוא לעבודה ככה, היא תבוא לעבודה, זה יהיה נחמד ככה, וממש, ממש לא. זה, מי שחושב ככה, הוא לא קורא נכון את המפה. זוהר סיפר סיפור נורא יפה, כשהיה טקס, הוא קיבל שם, איפה היה, לכבוד הספר שלו, נו, שם ב...
בניר.
לא בניר, בסביאליק, בביאליק שם, שם, בקיצור, שם הוא סיפר סיפור, בסוף הדרשה שהוא נתן, אחרי כל המחוות של הפרופסורים, אז הוא סיפר סיפור, מנסעתי באוטובוס, וישבו, אני ישבתי עם ספר ביד, וכמה ספרים לפני השנה, הבחורה, ולבוש מאוד לא צנוע, גם לה היה ספר ביד. נו, תנחשו מה היה לי ביד, מה היה לה ביד. לי היה קפקא, לה היה תהילים. זה פחות יותר הסיפור. עכשיו, הבנתי לה זה פוסט מודרני, ככה הוא שאל שם את האנשים. עכשיו, אני חושב שלבוא ולהתפס רק למראית העין, זה פשוט שטות. הרי אנשים עושים בתוכם עולמות כל כך טעונים, כל כך רגישים, כל כך מונעים ממסורת ותיקה. אלא מה, אורחות החיים שלהם, הם בסדר, חיים באיזה עולם שיש בו... אבל אסור לנו להפריז גם במראית העין הזו. כי אנשים עושים בתוכם באמת עולמות שהם משוועים לקשר, משוועים למסורת, משוועים לברית, ממש משוועים אלא מה, בחורה רוצה לראות יפה, היא לא מוכנה להיות רכים יוקים, שרק שכולם יסתכלו עליה ויגידו מה קורה איתך וכל זה, אז באיזשהו מקום ישרים קו עם משהו מקובל בחברה. אבל אסור להתאפס למראית עין כאילו זה באמת העולם שלה, כמו שהעולם שלה הרבה פעמים הוא עולם כל כך רגיש, כל כך מחפש קצת עומק, קצת... אני רואה להגיד לך סתם ברבה שבאים אליי לשיעורים גם קוד שאני מלמד כה ושם, אז לא תמיד זה נורמות ישיבתיות, נורמה ככה, אבל הצימאון והכניעה לשמוע, ואני אותו אני, אני מדבר אותם דברים, אני רואה זה ממש מגיע לדמעות בעיניים לפי שיעורים, זה ממש לא יאמן, פשוט דמעות בעיניים, שבחינתי אני התרגלתי לזה, שממש צריך להסתכל בעין בוחנת, ולכן אמרתי שהשאלה של הנישואים ושימור המסורת, היא לא צריכה לבוא ישר עם איזה מראית עין מוחצנת של דוסיות כזו ושל... זה ממש לא הכיוון שאני מחפש אותו. אני מחפש אנשים שיש להם באמת איזו נקודה שאסור לשחוק אותה. אתם צריכים להשקוט אותה כל הזמן, את הנקודה הזאת. להשקוט את זה כל הזמן. ולא להיבהל גם במראית עין. לא להיבהל. אנחנו לא בעולם סטרילי. אנחנו בעולם שהוא מאוד לא סטרילי. אבל זה לא סיבה עדיין לפתח איזו עוינות או איזו מין ראייה, כאילו שכל... בדרך אגב גם בכיוון ההפוכים זה גם קיים, שגם המראה הדוסי הרבה פעמים מתעתע, ואחרי כל המראה הדוסי מסתפרים יצרים די שחורים ודי לא ראויים, ולכן אני אומר שני הכיוונים, לא לקלוט יותר מדי במראית העין. כן, סליחה לך.
שתי
הערות,
הערה אחת מבודחת
והערה אחת שתתייחס לדוסי. נתחיל מהמבודח קודם, איתה לבדיחו אותה.
יש איגרת שאחד שואל את הסטייפלר, זה מופיע בקריירה דאיגרת, יש לו שתי הצעות. תראו, זה רק זכן האופציות. אחת הוא מציב אותה כבחורה מאוד פרומרית, ואחת כפחות. הוא בחור שהוא לא כל כך פרומר, ושאלה לו יותר לצאת עם הלא פרומרית. הוא שואל את הסטייפלר מה לעשות. עד הסטייפלר עונה לו, כן, רבחיים כנראה, לקח את הקיצור מהאביב, כבר אמרינן בכלל מתי מנה. ואז הוא שולח עוד איגרת, אבל מה לעשות למייס? זאת אומרת, כבר השבתי שהיא ככה יותר פרומרית. שהרי באותה פרומרית יש גם שאינה פרומרית. אבל בשאיננה פרומרית אין את הפרומרית. אז ככה, הרווחת שתיים. זה בנפרה מפותח.
אוקיי, הלאה. חלק השני?
אני קצת אעמת אותך. אני זוכר שכילד צעיר, נגיד ביסודי, לימדו אותי שכל, נגיד את זה בגסות, כל המזרחיים הם בעצם מאוד ימניים ומאוד דתיים. הם בעצם עוד יותר. אתה רק צריך להבין את זה. אחר כך היה את השלב בתיכון שאתה צריך להסביר להם. אבל באיזשהו שלב אתה מבין, לא מנהל, לא מסתדר. אתה רוצה אפילו עד קדון, שיחימוביץ' היא עכשיו אשת הימין של העבודה, ודווקא פרץ הוא איש השמאל. כל הניסיונות שלנו להבין, שלנו כאומר, הציונות הדתית האשכנזית, וכל מי שיושב פה, גם ההורים שלו הגיעו מתימן, הוא בא לגוחו בספינה הזאת, פתאום להסביר לאחרים מה הם, אני לא יודע כאילו אפשר לעשות דבר כזה. אני מאוד מזדהה עם התנועה הראשונה שדיברת בהתחלה, זה שגם, כאילו המעבר הזה, גם אם אדם רואה משהו באישה, לא יודע, הוא צריך להביט, גם הוא מביט, הוא לא צריך לדבר. כלומר, יש פה המון תחומים שמאוד מובחנים אחד מהשני, לדבר על מה האישה רוצה, שבעצם האישה היא דתייה, ושהאיש, כל מיני הבחנות, ואז... עוד יותר מופחיד שזה מגיע גם למסגות קבליות. האיש הוא מהחוכמה, האישה היא מהבינה, היא נביאה, הוא תורה. מאיך
אתה עושה? אני אמר
שזה
עובד. אני לא הלכתי לחכמה ולבינה, זה לפחות להיום, זה היה בדרשה אחת שמעתי את זה.
היא דתייה, היא יותר רוצה, והוא...
אני אמרתי אמירה מתוך ניסיון חיים, לא משהו בדוק ולא משהו סטטיסטי. אני אמרתי אמירה עקרונית, שלא להתאפס למראית העין. ולא לחשוב שמה שמראית העין הלא פרומרית, זה כבר אומר שאין לה שום משהו שמחפש.
אבל זה אמירה שיכולה, כל אדם
זה אחר. הרושם הוא אחר, הרושם היום שכל מושג הברית והטהרה והקדושה, וכל זה שמור למי שגם יש לו מראה דוסי כזה, וכל האחרים יותר לייטים כאלה, כאילו שם...
אני מתחיל... אמירה אנושית.
מי פה? אנחנו פה כולנו שיחים, אנשים משיח, אני לא חושב שאנחנו פרומרים בשום מובן. מי פה לא עושה ברית בחיים? מי לא רוצה ברית?
מי כאן לא פרומר?
אז כולנו פרומרים, אני לא יודע מי הלא פרומר בציבור הדתי-לאומי אז.
מה זאת אומרת פרומר?
פרומר דוסים.
אי אפשר דוסים, אני לא מכיר פה דוסים כל כך.
טוב, חבר'ה, הלאה, אני רוצה עוד קצת להמשיך. אבל, האם הפוסט-מודרניסט ציני ואינו מסוגל לברית? לדעתי קיים כאן מפגש מעניין בין הפוסט-מודרניסט לחסיד. ולא עוד, אלא שלדעתי קל יותר להיות יהודי ולקיים משפחתיות יהודי בסביבת הפוסט. ככה, ממש ככה, הפוך על הפוך. יותר קל להיות יהודי דווקא בסביבת הפוסט.
אני חושב שזה דרכה, אבל יש אנחנו לא שם.
רגע, רגע, רגע. בואו נראה עכשיו... כאן זה קצת נכנס לכם לעוד דברים, אני לא רוצה לקרוא את הכל כי זה סתם... זה קצת ארוך מדי. אני... אולי נקרא עוד איזה קטע או שניים, רק כדי... זה מורה יפים כאן. טוב, אני יכול לקרוא משהו. וכאן בסוף העמוד שתיים, בסוף העמוד, אין לי מספר עמודים. במילים... ונמשיך הלאה, בקיצור. הפוסט-מודרניסט הרך זה הבחלה שמבחינים בין רך לקשה, אינו ציני. ישנו מפגש לוקלי מקרי חסר יומרות. הפוסט-מודרניסט לא מנסה למחוק או להתעלם מהמקריות. שבעולם שבחייל יצאו קלייתה במטאפיזיקה כלשהי, להפך הוא מקבל אותו ומוותר על הצורך בביטחונות, בהרוונות, בצידוקים ובנימוקים. כלומר, הוא לא מחפש כל מיני הצדקות מטאפיזיות למה שהוא עושה, מסתפק בלוקלות של המפגש, שיש מין מפגש, אדם איש פוגש אישה, כמו שאומר הרמב"ם, אם רצה הוא והיא, ממש לוקליות מהסוג שרמב"ם מתאר אותה קודם מתן תורה, מה שהרב שגר מנסה לעשות כאן באיזשהו מקום לרענן, הוא לא מזכיר אותו כאן, אבל לחדש ולתת אינטרפרטציה למפגש המקרי, לאם רצה הוא והיא. השאלות שלה היה יכול להיות אחרת, המדירות שאינן מעיניו של המודרניסט, מעינינו, אינן מטרידות אותו. כל המעניין אותי, וביקר שמי, האם נוכל לחיות ללא ערעור. ועוקב אחר כותל, לחיות ניסיון חיים כלשהו, גורל מסוים, פירושו לקבלם במלואם. וכאן הוא מזכיר את רבנו בחיי, במשפט שהוא חזר עליו המון פעמים בחיים שלו, שלא השכנתי לדבר, לא השכנתי מעולם בעניין והתלוויתי לזולתו. זה ממש מחזיר אותו לרוזנצוויג, לעניין הקודם שראינו כאן בזאת בריתי. אותה נקודה, שאם אתה נמצא בדבר, אתה נמצא בדבר, אתה לא מתאבל לזולתו. אתה לא נמצא כל מזעין פוזלת, אתה לא נמצא בעמדה שבה אתה מסתכל מבחוץ. קבלה זו איננה אלא מידת ההשתמות שהראשונים ירבו לדבר בשבחה. בתנועה כזו נעלם הקונפליקט שבין האדם לבין חייו. השניות מתפוגגת והחסד מופיע. מבחינה זו קמי המורד באלוקים כדי לקבל את חייו קרוב לחסיד רבנו בחי המתמסר לאלוקיו וזוכה בחייו, אלא שקמי מכחיש בהקשנות את הגאולה. חזרתו לאחדות היא תנועה שקבלה מסרבת לחריגה כלשהי, אין שום חריגה, זה מה יש, והמרגיעה באה בעקבותה איננה אופורת אלא כפי שהיא אפורה. התמסרותו של רבנו בחי לעומת זאת מביאה אותו לאהבה אקסטטית אבל גם לשלווה המבוקשת. וכי כאן הוא עושה הבחנה בין מאוד הדחות השערה, האם באמת המצב שבו אתה השלת מעצמך את כל סיפור העל, את המטאפיזיקה, את הרומנטיקה וכו' וכו', אתה רק חי באופן, הוא גם מתאר את זה, הוא מתאר את זה גם במשפטים בהמשך המאמר, איך נראית המקריות הזאת, הידידות הזאת שהוא חותר לקראתה בין הגבר והאישה. כאמור, הפוסט-מודרניסט מקבל את חייו כפי שהם. השתוות זו משתקפת גם במשפחה. גם כך גם יקבל הפוסט-מודרניסט את אשתו. באופן פרדוקסלי, זו עמדת ההשתוות החסידית. כל חיים בייחודם כפי שהם, הם מלוא החיים. כן, זאת הנקודה. זה לא מימוש של ערך מחוץ לזה, לאמת או רומנטיקה, מה שזה יהיה, כל אחד בשפה שלו, אלא זה הדבר עצמו. כל אישה היא האישה, וכל איש הוא האיש. הפרדוקס הנפלא הוא שראייה זו הופכת דווקא את האישה המקודשת המיוחדת להאישה, זאת הביא לאבד את ייחודיותה. כך קבע לגבי האיש, כלומר זה כבר השלמת התהליך של החילון, מי אישה נקנית, מעניין שקנייה שמציב את האישה כחפץ שקונים אותו, עד כדי מצב שבו האישה בעצם בהקשר הזה של המקריות והאקריות, היא באמת הופכת להיות האישה, לא בגלל שיש איזה מין סיפור גדול מאחורי הזוגיות הספציפית המיוחדת הזאת, אלא בגלל שיש כאן איזה צד שבו אני מקבל את האישה, כן אני מקבל אותה. אין לי שום סיבה למה אני מקבל אותה, אני פשוט מקבל אותה. זה מה שאף שגר. זה לא פשוט בעיניי, אבל אני אקרא עוד משפט או שניים. על רקע האקראיות נוצר המפגש. ההפך מהסתמיות האחוזה אצלנו בדרך כלל באקראיות. מפגש, ילידות, אפילו שיחה ואקסטזה, על עצם החיים הנכבים. עכשיו אני אומר, אני רוצה להשווה את זה לשדה אחר. בואו ניקח את השדה של לימוד תורה. אדם לומד תורה מתוך שיש לו אידיאל של לימוד תורה, מצוות לימוד תורה, יש לך לא איזה. או אדם שמגיע לשלב שבו לימוד התורה שלו, הוא אחד עם מה שהוא עושה, הוא לא, הוא לא ישב בשיעור של רב נועם, שמע את ההקדמה לסוגיית ידות, והוא שם, כבר הוא לא אומר, אני לא חושב לעצמו, אני עכשיו מקיים מצווה וככה וככה, אולי כאן יש הבחנה שכבר כתבו אותה בין המבט של לימוד תורה לפני הלימוד, לבין המבט בתוכו. התורה לשמה, זה כמו של הרב חיים ולוז'ין, זה שאתה ניצא בעניין עצמו, אתה לא זקוק להצדקה, כשאתה לומד תורה, אתה לא זקוק להצדקה למה אני לומד עכשיו תורה, כי אתה מגיע למגרש הזה להסתכל על עצמך מן הצד, למה אני עושה מה שאני עושה, אתה ברגע הזה כבר לא ניצא אחד עם הדבר. מכאן היכולת של אדם להיות שלם באמת עם מה שהוא עושה בפועל, ואתה אוכל עכשיו, אז תאכל, אני יודע דברים הכי פשוטים. כשאתה אוכל עכשיו, תמיד אני אמרתי שאדם יושב בית המדרש, אז הוא חושב על חדר האוכל כי הוא רעב. הוא נמצא בחדר האוכל, הוא חושב על בית המדרש שיש לו ישראל מצפון שהוא לא לומד. אז תמיד אתה נמצא במקום השני. ומה שאומר כאן רבנו בכי, ומה שהרב שלה הוא כך התלהב מרבנו בכי בנקודה הזו, צירף לזה את אלבר קאמי, שתהיה איפה שאתה מתוך איזה מקום שלם, שוב, לא שלמות מאולצת, לא שלמות שאתה כופה את עצמך למשהו, סתם, אני כאן, זה מה שאני רוצה עכשיו. אני עכשיו מדבר כאן לפניכם, נמצא אחד איתכם בתענוג לא קטן, ואני לא מחפש לעבר לזה, אני לא מחפש למה אני אומר שהשיחה, ולמה אני מדבר על הדברים האלה, ומה מניע אותי לומר את הדברים, ואיך אתה מקבל את זה. אני לא זקוק לכל הדכבושים האלה, מהסיבה פשוטה, כי אני עכשיו אומר, זה נוגע בי, זה מדבר אליי, זה חשוב לחיים שלי, אני רוצה, זה מה שהקמתי הבוקר, השקמתי לדבר הבוקר, יום חמישי להגיד את השיחה, ואני שם, פשוט אני נמצא שם, ואני לא מחפש שום דבר מעבר לזה, אלא העניין הוא שפה אני מודיע על האמת, אני קצת שואל את עצמי, האם באמת אפשר להעמיד את החברה היהודית, הקהילה הדתית שהיא לא מלאה קודם, על בסיס כזה? זה בסיס מאוד מאוד בין אישי, מאוד נוגע לזוגיות, מאוד לא קשור למשפחה. אני חושב שכאן בדיוק המלכודת, שאני לא יודע איך ניתן, רוצה לחשוב בכמה שפות. אם אני אדבר כרגע ברמה של הזוגיות, מה האישה שלי ביתי, מה המשמעות שלי? אני אישה, זאת אשתי, אלו ילדיי, זה ביתי. כאילו זה אני יכול להצביע בלב שלם, זה עולמי, אני לא מחפש עולם אחר. יכול להיות שהשכנים שלי הרבה יותר מוצלחים, לא יכול להיות, בטוח שיותר מוצלחים. הם יותר חכמים ויותר יפים, הכל בסדר. זה לא מעיינתי בכלל, כאילו זה לא האופק שלי, זה בסדר להגיד שכך, סבועות, כאילו, מה זה משנה? זה לא, אני לא מתמודד עם זה, זה לא העניין שלי, איך מעשה לחכם וטעם. זה מעשה שלי, וזה מעשה שלו, ועוד מעלה נדבר מאחרים. כלומר, זאת הנקודה שרבנו בחיית. אני לא השקלתי לדבר והתאבדתי לזולתו, זאת נקודה של איזו הכרעה פנימית, שאני כאן, זה מה שאני, זה מין קבלה עצמית מאוד עמוקה. האם באמת מהמקום הזה אפשר באמת לדבר, גם לבנות את המשפחה במובן החברתי, במובן של הפוליטאה, במובן הרחב יותר, שזה הדיון של נישואים אזרחיים, הדיון של בספר כאן, פה אני מודיע לאמת, זה באמת, מה, אם באמת אפשר לחשוב שזוגות בישראל ישנו רק על איזושהי כנות מהסוג שמתואר כאן, מתעלמו, מה לעשות, יש מסגרת שאתה קורא אותה, לא תחזק אותה, את הצד הנורמטיבי שלה, אתה קורא את עצמך, גם הזוגיות הפרטית שלי או שלך, בסופו של דבר אני יונקת גם מהעובדה שאני חלק מהתודעה של המשפחה היהודית של הדורות. אי אפשר להתעלם מזה. שמי שמתחתן לא בא לפתור לו בעיה של אדם לחווה שהוא לבד בעולם. אתה לא לבד בעולם, אתה נמצא חלק מזה קשה ויותר רחב. זאת אשליה לחשוב שאפשר בדרך הזאת, ואין אם כן אדם אחרי תנסר את עצמו חלילה מכל ההיבט הרחב יותר לכאן, אני מודיע לאמת, אין לי את השפה להביע איך הדברים, איך זה עובד. מצד אחד ברור לגמרי, לפחות לי ברור לגמרי, גם לרב שגה ברור לגמרי, שיש למשפחה ערך, כמו שאומר כאן, אי אפשר לוותר על הטוטליות, על הקדושה, על הטהרה, הברית, ולא היה לדעת להפנים ערכים לתוך המובן מאליו של המשפחה. ומצד שני, כשהוא בא לדבר על הזוגיות, לפני החבר'ה הצעירים והצעירות שעמדו, ישבו מולו, ודומיהם, אז הוא הבין מאוד את העניין שקורה בעניין של הזוגיות, אבל איך זה מתכתב עם המבט הרחב יותר על המשפחה, זה סדר שהוא לא פתור אצלי, אני לא יודע באמת איך, אני נוטה לחשוב שאם באמת אנשים לא מרגישים מאולצים, הם באמת מצליחים להשתחרר קצת, ולפתח בין איזו ידידות, ידידות כנה, כמו שהרשגר שאל כמה פעמים, האם בעל ואישה גם יכולים להיות חברים? הם יכולים להישאר חברים, כמו בדייטים. וזאת השאלת המפתח, או שזה גם בעל ואישה, כל המטען וכל הכובד, וכן נגיע עם החותנת, תיכנס לספור, ולכת עד לאן זה יגיע. זאת השאלה, אני חושב שהתשובה היא כן ולא. כלומר, מצד אחד ברור שיש משהו שאתה נכנס למערכת שיותר ממוסדת, ברגע שאתה מתחתן עם אישה, הוא כבר חלק ממוסד של משפחה גם מורחבת, הוא לא יכול לשחק איזה משחק, אני עזוב אותי, אני הולך עם הקבילות שלי לאן שהולך ואחרי הם עבור, לא מעניין אותי כלום. זה לא נכון משום בחינה. גם בגלל שהמאה שילוח לימד שיש כללי תורה שזה הנורמטיבי, יש פרטי תורה שזה האישי. ואי אפשר לבוא פתאום להיות אדם שכל עניינו זה רק באגו שלו, בנרקיסיזם הפרטי שלו, בשום אופן לא. יחד עם זה אני אומר, אני רואה כאן דווקא רב שגר, באמת פתח לפנינו כאן מגוון של שפות, מגוון של עולמות, ואני חש שכאן אנחנו נדע לא להקציב לשום כיוון, לא להתעלם מהסוכות הקיומיות הפשוטות של אדם היום עם כל האווירה המשוחררת, שהוא לא באמת הרומנטיקה כבר פק תוקפה, המתירנות המינית לא סיפקה את הסחורה, הוא מחפש לעצמו באמת איזשהו חיים של זוגיות עם אישה במובן אישי וידידותי, עם שמחה, אפילו אקסטזה, שבאמת ישמח בו והיא תשמח בה, הוא ישמח בה והיא תשמח בו באמת, במובן הכי, הכי עמוק ונוקב. יחד עם זה, שזה נשאר עם איזה רובד שהוא לא התקורא לו דווקא 40 יום קודם, אבל עם איזה מחויבות. השאלות שאדם שואל את עצמו לחיי הזוגיות שלו, הרבה פעמים, גם שאלות התחתיות. אם זה לא יונק מההארדקוד של איך להיות משפחה יהודית במובן הנורמטיבי, אז הוא חשמר, הוא ייקשל. למה שהוא נקראים לסיטואציה של בעיות קשות של הרחקות, או בעיות בלידה, בעיות, לא יודע, מעט אחד סוגי בעיות שיש בבני זוג בתחומים הללו, או בתחומים אחרים שיש בעל ואישה, אם זה לא יונק מאיזושהי הכרעה שאנחנו נגן על המסגרת הזו, נגן עליה כי המסגרת היא חשובה מדי מכדי להער אותה בכל פעם שיש משוכה שצריך לעבור עליה. וזה מה שאני חושב הרבה פעמים, שהפתיחה של הכלילות הזו שמדויות כאן במאמר כאן, בלי העניקה מהאנרגיה של הספר כאן, היא באמת יוצרת כאן איזה מצב שבו לא טוב, הולכים הביתה. ולא אפילו מצב אחד מהי מנה. אלא סתם פשוט, שידעת, איך אמר זוהר, יש את האי הבודד, ויש את האלטרנטיבה שהוא כינה איזה, כאילו הדלת המסתובבת. אישה באה, אישה הולכת. כלומר, הכלילות הזאת עלולה להיות ממש הרסנית עד כדי תראו כל מושג המשפחה היהודית. לכן תמיד השאלה שאלת האיזונים. וכמו שהרב שגר הזהיר, לא מפנימים לתוך התוכנית עצמה ערכים ליברליים חילוניים. זה לא בא בחשבון בשום אופן. זה פשוט יהרוס הכל. אם אדם מאבד את הריגוש העמוק, אני לא קורא לו אורתודוקסי, כי זה לא, המילה אורתודוקסי היא לא נכונה. את הריגוש העמוק שלו לברית ולחסד ולשבועה, אם יאבד כאן משהו במקום הזה שלא מדברים עליו בכלל, משהו כאן יסתרס או יאבד, וזה באמת הרס הכל. לכן היא כאן, משאת כאן היום בין שתי השפות הללו, אני חושב שאנחנו נוגעים כאן בדבר שהוא יכול להיות מבחינתנו באמת סוג של השלמת תמונה או הפנמה, שהיא נדע למצוא איזונים נכונים בין השפות הללו, בין ה... אני אומר עוד הערה, אני גמרתי בהתחלת השיחה, וזה אני אסיים. אני חושב שהרבה דברים שנכתבים, והם בעצם שקפים שפה אינטלקטואלית, שבניסוח הדברים, יש להם ערכם הוא עצום, אבל הוא גם מוגבל. כי שבחיים האחרים לא מונעים מהאינטלקט. החיים, האינטלקט הוא משפיע, המוחים יורדים למידות וכולי, אבל יש איזה סוג של אינטליגנציה אחרת, מרחב של אינטליגנציות אחרות, שהן בסופו של דבר קובעות גם בכל המובנים, גם את היחס לאמונה, היחס למשפחה, היחס בכל דברים החשובים בחיים שלנו. וכאן מה שבאמת מתבקש, זה לא רק להתחפר מאחורי נוסחאות שאפשר לומר אותה בלימוד בית מדרש כשיחה, אבל אם רוצים באמת התמאה של הדברים לרבדים שחורגים מהאינטלקט, כאן זה מחייב עבודה מסוג אחר, מחייב איזה סוג של הערכות אחרת גם, אני אומר את זה לכל אדם גם בלי קשר להם, גם יחס ללימוד תורה, אני אומר, זה לא נוגע רק לנישואים. גם יחס ללימוד תורה, הברית עם התורה, היא לא נשארת רק בעובדה שאני יכול לדבר על השיח מה אני עושה כאן, אלא זה סוג של לעורר את הלב ואת ההרגשות למקום שבו באמת זה הדבר הכי חשוב בחיים שלך. שאם הדבר הזה לא קורה, אני אביא את הלימין הצד. ובהקשר הזה, אני רוצה לומר לכולנו, שאחת הבעיות שמחפה על כאבים קשים, זה לפתח ציניות. אני אישית, יש לי ממש, זה פוגע לי בבטן, שאני מתקל במשהו ציני, אני יכול להרישום בלילה. זה פשוט מדיר את מנוחתי. ציניות זה לדבר שהוא באמת, איך אמר, שבצלות אחת דוחה מאה תוכחות. שאני יכול להביא שהציניות היא זה סוג שמעטה שריון כזה שבאמצעותו אפשר להחביא את הכאבים, לא רוצים להסתכל ישר בעיניים, אז מפתחים לסוג של ציניות. ציניות זה דבר הרסני, פשוט, זה דבר הרסני. אין דבר יותר הרסני מציניות בעיניי. כשאתה לא יכול להגיד שום דבר, כל מה שאתה אומר ישר, כאילו ישר מתפרק, כאילו כל הזמן אתה נמצא במין משחק של לוק כזה. אז בהתחלה נראה כשעשוע מילולי, יאללה, אני, כל אחד, שעשוע לשון, זה בסדר. אבל בחיים זה הופך להיות, עלול להיות משהו שגם קורה, אני אומר את זה מתוך ניסיון, שאנשים שמתבקרים לציניות כשיטה, כדרך של הבאה, ובסופו של דבר זה לא יעזור, זה מחלחל פנים, זה פשוט יהיו ציניים. ואז הם יהיו ציניים לאישה שלהם ולאביב שלהם, וזה לא יעזור שום דבר, זה מין הופך להיות טבע שני. לכן אני באמת אומר את זה כעזרה, כי אני נתקל בכלל באופן כללי, העולם מלא ציניות, פשוט מלא ציניות. יש פוליטיקאים, מאחר פוליטיקאים שפעם רוצה לראות דבר שטעם, הוא רוצה לראות משהו, ויש לו מה להגיד. הוא רק פתח את הפה, ברגע הזה כל העיתונאים ישר הזכירו שלפני 30 שנה היה איזה סיפור איתו ואיך הוא שכח את זה. אתה לא יכול לדבר כלום, כי אתה הפרקיסט עם הדוגמה לזה, זה הציניות שהיא גם מטופשת, אבל גם אתה לא יכול לקרוא שום מאמר דוגמנית, כי ברגע שאתה יודע לעשות מרתוק בכלל, אתה כבר מקבל שם וזה ויש, מה אתה כאן לוקח את הרצינות, הוא ככה וזה ככה וסתם. ואנחנו יוצאים בעולם שבו הציניות היא כל כך מכרסמת, היא כל כך הרסנית, אני מצא לכל סתם.
אני מגיש, פתחת בדבריך ובצדק זה שהציניות היא מגננה. היא
מגננה.
ולהגיד, טוב, זה הרסני, אני מרגיש שאי אפשר.
אוקיי, בסדר,
זה
אני קורא.
זה לא הגון. אנשים אומרים בצדק, הם במגננה, וזכותם להיות במגננה, אפשר להשאיר אותם בלי מגננות.
כל טוקבקיסט הוא היה מטולוגי במגננה. הוא פיתח שפה כזה, זה מה שאמרתי. אם אתה מגננה, אתה ער לזה, אתה מודע לזה, אתה גם מודע את הגבולות ולרסן את זה, זה אין ברירה, כולנו צריכים לחיות, וצריכים לחיות עם עצמנו איכשהו נורמלי. אם אתה הופך לטבע שני, שכל משפט שאתה שומע, לא משנה באיזה הקשר, אתה בכלל לא מקשיב, אתה בכלל לא יודע מה, מי אמר אותו, מה הקשר שלו, שום דבר, אתה שומע טק, 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 זה הולך מין קרב יריות כזה, שאתה בכלל לא יודע על מה מדובר, וכך זה נשמע הרבה פעמים. אני רק אמרתי שאני מקבל את הערה של נועם, אבל מצד שני, אני חושב שהרגל לעשה טבע, זה דבר שהוא, אנשים שהם מפתחים ציניות, הם ציניקנים, הם בסוף, זה הדבר הכי נורא שיכול, אני בורח על אנשים כאלה, דרך אגב. יש אנשים שציניקנים פשוט בורח מהם, כי אני, למה אני בורח? כי אין לי מקום, כי אין אפשרות לומר, אין לי מקום פשוט, מה שאני אפתח את הפה, אני ישר יודע שאני ישר, הבנתי, זה נגמר העניין. זה כמו שאני אומר הרבה מקוד, כי באפם הרגו איש. איך הורגים איש? בקים את האף, באפם הרגו איש. זה דבר שאני רק אמרתי סתם כשתף אתכם במה שאני חושב בישיבה, בעיניי, בית מדרש, צריך להיות עם כל זה שאנחנו אנשים נורמליים, ומחוס פסים, אף אחד מחפה לא חפש כזה עם מציאות הגלגלה, של דוסים, תורנים, זה לא מה שחפשים. אני לא חפש את זה אף פעם, אבל בין זה לבין, וכאן המצב הוא אגב מצוין, שיהיה ברור לכם, המקום פה זה שמורת טבע, ממש שמורת טבע. אנחנו נבקש תקציב מרשות הטבע והגנים לקבל כאן להחזקה של בית המדרש הזה כחלק בתור שמורת טבע. יחד מזה אני אומר לכולנו שעברנו בית המדרש גם בעבר כל מיני גלגולים וכל מיני, ראינו גם דברים לא ממש נחמדים, ואני עושה מציע שיהיה כולנו בית מדרש צריך לב, קצת עם הלב, קצת לא מיד אפשר לקפוץ כל דבר, אפשר קצת לב, זה גם לא יזיק קצת לב כאן. אני בטוח שלגמור את השיחה כבר אני רואה מה ידברים בחדר אוכל, אני כבר שומע מה אני אגיד לחדר אוכל. אני כבר שומע, אפשר. אולי לא, אני לא יודע. קיצר, אנחנו אנשים נכבדים כולנו, ואני מציע שבטח שהוא... אני למדתי משהו מהגודל חלב השלום, היה אומר תמיד משפט ביבנה, שיהיה משיחות איש את ראו יעזורו, ולאחיו יאמר חזק. אלא מה? זה נאמר עובדה עבודה זרה. שמחצים לך את השיעת שראיתי זה בנביא, נבנתי מהדרשה. אתה לוקח שם מה... זה טוב על עובדה עבודה זרה, אוקיי. אז אני אומר שכולם שבאמת לצורך טוב, זו אני כבר נוסיף.